הבאים לשיחת הוועידה בנושא הדוחות התקופתיים של קואליטור בע"מ, בחציון הראשון של שנת 2023. ברשותכם, נתחיל בהצגה תמציתית של ביצועי החברה במחצית הראשונה של השנה. לאחר שאסיים, תציג נאוה בן יהודה, סמנכ"ל הכספים של החברה, את התוצאות הכספיות ביתר פירוט. במרוצת שנת 2023, החברה המשיכה להתנהל ולהתאים את עבודתה לאילוצים ולאתגרים הנובעים מעליית מחירי חומרי הגלם, התובלה האווירית, תעריפי הביטוח ובעיקר מהמצב הגיאופוליטי המתוח והבלתי יציב. עם זאת, החברה לא חוותה השפעה שלילית כתוצאה ממגפת הקורונה, וזאת לאחר שהוסרו כל מגבלות הקורונה בקליפורניה, כך שהחברה פועלת באופן מלא תוך שמירה על כללי הזהירות. הביקוש הגלובלי למוליכי מלחצה התמתן במחצית השנייה של השנה הקודמת, דבר שהביא לירידה בביקוש לציוד ייצור ובדיקה לשוק זה בשנה הנוכחית. עם זאת, הכנסות החברה בחציון הראשון של השנה עלו ב-1.6% יחסית לתקופה המקבילה אשתקד. במקביל, צבר ההזמנות בסיום החציון הראשון של השנה ירד ב-24.3% יחסית לתאריך המקביל בשנת 2022, אם כי בתקופה שחלפה מאז סיום החציון הראשון ועד למועד פרסום הדוחות החציוניים של החברה, קרי היום, 31 באוגוסט 2023, עלה צבר ההזמנות של החברה לסכום של $28,873,000 ארצות הברית, והקיטון היחסי הצטמצם ל-7.7%. גם במחצית הראשונה של השנה הנוכחית, סין המשיכה להיות מקור הכנסה המוביל של החברה, עם שיעור של כ-71% מסך ההכנסות וכ-70% מצבר ההזמנות. שיעורים חסרי תקדים אלה מעוררים דאגה בחברה, בעיקר לאור החרפה במלחמת הסחר המתמשכת בין סין לארצות הברית. בהקשר לכך, הרשויות בארצות הברית החליטו לעכב את משלוח המערכת הראשונה, מתוך משלוח הזמנה רב-מערכתית עבור יצרן מוליכים למבצע הרשום בסין, אשר הועברה על ידי החברה לחברת שילוח לשם שיגורה ללקוח. לפרטים אודות עיכוב בהזמנת הלקוח כאמור, ראה דיווח מיידי בדבר עיכוב משלוח ההזמנה עבור יצרן מוליכים למבצע הרשום בסין ביום 11 ביולי 2023. להערכת הנהלת החברה, שאר ההזמנות יסופקו במרוצת השנה הנוכחית כמתוכנן. אירוע נוסף, אירוע גלובלי, שנובע ככל הנראה מהחרפה של מלחמת הסחר, הוא ביטול רכישת חברת טאוור סמי קונדקטורס על ידי אינטל. נציין כי כל החרפה במלחמת הסחר האמורה עלולה להשפיע באופן מהותי על פעילות החברה בשוק מרכזי זה. עם זאת, החברה הצליחה ומצליחה להגדיל את עסקיה עם השוק הסיני באופן משמעותי, חרף העיכוב המפורט לאל והכנסת מספר חברות סיניות לרשימת החברות האסורות למסחר עם חברות אמריקאיות. נבהיר גם כי העלייה החדה בשיעור הכנסות החברה מסין הושפעה מהירידות החדות בהזמנות מטיוואן והירידות בהזמנות מארצות הברית. הירידות האלה נובעות ככל הנראה מהסכסוך הסיני-אמריקאי, מהמתיחות בין סין לטיוואן ובעקיפין ממלחמת רוסיה-אוקראינה. להערכת החברה, רמת ההזמנות מטיוואן וארצות הברית אמורה להתגבר, עם הצפי לגידול השקעות בציוד קפיטלי החל מהרבעון הרביעי של השנה הנוכחית. בנוסף, אישורו של חוק התמיכה הממשלתית בתעשיית השבבים האמריקאית, צ'יפ אקט, עשויה להעניק רוח גבית למגמה זו בהמשך השנה הנוכחית ואף מעבר לכך. בשנים האחרונות גדלה חשיבות מארזי השבבים, Semiconductor Packages, והדבר הביא לעלייה בפעילויות המחקר, הפיתוח של מארזים חדשים בהתאם. מארזים אלה דורשים בדיקות אמינות מורכבות, המאופיינות ברמות זרמים גבוהות, אמפרים, מחד, ומתחים נמוכים מאוד, מאות מייקרוולטים מאידך, תוך כדי שמירה על דיוק מדידה גבוה גם ברמות האלה. שילוב זה מהווה אתגר טכנולוגי לא פשוט, והחברה נערכה ונערכת לספק מענה רחב לדרישות הבדיקה בהתאם. בהקשר לכך, טכנולוגיה ייחודית בשם EMIB, Embedded Multi-Die Interconnect Bridge, שפותחה לאחרונה על ידי יצרן שבבים מוביל, מאפשרת שילוב של מעבדים עתירי ביצועים, שבבי זיכרון ורכיבים אחרים במערס קומפקטי שיתרונותיו הם ביצועים מהירים, חיסכון באספק חשמלי, הקטנת גודל המערס, גמישות תכנונית ועוד. יצרן השבבים המוזכר לעיל פנה אל החברה בבקשה לפתח מערכת בדיקה עבור טכנולוגיה זו. החברה השלימה בהצלחה את פיתוח המערכת שתסופק ללקוח ברבעון הרביעי של השנה הנוכחית. החברה רואה בטכנולוגיית ה-EMIB בפרט ובשימוש הגובר במארזים מורכבים בכלל פוטנציאל רב לשימוש במוצריה בעתיד, ומקווה שלקוחות נוספים ירכשו מערכות בדיקה בהתאם. כאן אני אתן סקירה קצרה על הציוד של החברה, בעיקר לטובת מצטרפים חדשים. מערכות הבדיקה של החברה ושירותי הטכניים מיועדות בעיקר לאפיון התקני מוליכים למחצה, שבבים אך גם רכיבים בדידים, בהקשר לירידה באמינותם כתוצאה ממנגנונים פיזיקליים הקשורים בתהליכי הייצור, בעיקר Electromigration, Dielectric Integrity ו-Hot Carrier Degradation. מנגנונים אלה גורמים לירידה ביעילותם של קווי המתכת והמגעים, השכבות הדיאלקטריות וביצועי הטרנזיסטורים בהתאמה. אפיון תופעות אלה דורש מערכות מדידה מדויקות ואמינות, המספקות אילוצים חשמליים ותרמיים, electric and thermal stress, בטווח הרחב, וכמו כן תוכנות ייחודיות לבקרה של תהליכי הבדיקה וניתוח התוצאות בהתאם. בדיקות מסוג זה עשויות להימשך שעות, ימים ואף שבועות, בניגוד למערכות מדידה כלליות שאינן נדרשות לספק אילוצים ולכן משלימות את תהליך הבדיקה תוך מספר דקות או אף פחות. מערכת אמירה מיועדת לאפיון electromigration, על ידי הזרמת זרמים חשמליים החורגים מתחום הפעולה של ההתקנים הנבדקים. מערכת האינפיניטי מאפיינת את השכבות הדיאלקטריות ואת ירידת ביצועי הטרנזיסטורים על ידי הפעלת מתחים חשמליים החורגים מתחום הפעולה של ההתקנים הנבדקים. מערכות אלה פועלות בשילוב עם תנורים איכותיים לבדיקות ברמת המארז, Package Level Testing, ועם תחנות עבודה, Probe Stations, המיועדות לבדיקה ברמת הפרוסה, Wafer Level Testing. מערכות הללו מאפשרות נגישות סימולטנית למספר רב של שבבים על הפרוסה. הנסיקה בצריכת השבבים, היישומים והשימושים החדשים, הביאה לגידול חסר תקדים בדרישה לציוד ייצור ובדיקה בהתאם. כתוצאה מכך, הצורך וההתעניינות במערכות הבדיקה, שירותי הבדיקה ותת המערכות המתקלות שהחברה מספקת, עלו באופן משמעותי. העלייה הזו מורגשת בעיקר באסיה, ארצות הברית ואירופה. במקביל לעלייה המתוארת לאל, יש עניין רב במערכות לאפיון רכיבים במתחים גבוהים, בדיקות מיוחדות ברמת הפרוסה, אפיון רכיבים פוטונים, וכמו כן דרישות לבדיקות מיוחדות במעבדות החברה. אנשי המחקר והפיתוח של החברה מתמקדים בדרישות ויישומים אלה, תוך שיתוף פעולה פורה עם הלקוחות המובילים. הכנסות החברה וצבר ההזמנות הנוכחי שלה נובעות בעיקר מהדרישה הגוברת למערכות המירה והאינפיניטי לסוגיהן השונים, Package Level ו-Wafer Level, מערכות למתח וזרם גבוהים. כמו כן, הביקוש למערכות בדיקה חדשניות לרכיבים פוטוניים נמצא בעלייה, כך שחלק משמעותי מפעילות המחקר והפיתוח של החברה מתמקד במערכות אלה בהתאם. שיעור ההכנסות ממכלול השירותים שהחברה מספקת ללקוחותיה עמד בחציון הראשון על כ-19%. הקשר הישיר של הכנסות אלה למערכות החברה הפועלות בעולם, כמו כן שיעור הרווח הנובע מהן, הם משמעותיים בהחלט. בנוסף לכך, שירותי הבדיקה במעבדות החברה מאפשרות ללקוחותינו לנסות רעיונות ויישומים עתידיים חדשים עד עם מהנדסי החברה. בדרך זו, החברה בוחנת טכנולוגיות ויישומים פוטנציאליים העשויים להביא לפיתוח שיטות, מוצרים ואף תחומים עסקיים חדשים. דוגמה, מערכות הבדיקה משתמשות בפולסים חשמליים, מערכת ה-EMIB, המערכת לשימושים פוטוניים, וכן מרכיבים שונים של מערכות הבדיקה ברמת הפרוסה, החלו את דרכן באופן זה, והבשינו בהמשך למוצרים ושימושים מלאים. לפני שאעביר את רשות הדיבור לנאווה, אסכם ברשותכם במספר מילים. החציון הראשון של שנת 2023 היה חציון טוב לחברה מבחינת הכנסות ורווחים, אך צבר ההזמנות ירד ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. כל זאת, למרות השיבושים בשרשרת ההספקה הגלובלית, מלחמת הסחר בין סין לארצות הברית ואי היציבות הגיאופוליטית. אני אסיר תודה לצוות העובדים של החברה, אשר עומד באתגרים ותורם בהצלחה לגידול הפוטנציאל הטכנולוגי והעסקי של החברה. למרות שאיננו חסינים מההשפעות השליליות שעלולות להיגרם על ידי הסכסוכים הגיאופוליטיים, החברה הגיבה וממשיכה להגיב לדרישות השוק ביעילות, תוך כדי הקפדה על רמת שירות גבוהה ובלתי מתפשרת ללקוחותיה, ושמירה על בריאותם וביטחונם של עובדיה המסורים. בנקודה זו, אודה לכם שוב ואעביר את רשות הדיבור לנאווה, שתזכור את התוצאות הכתביות בפרוטרוט.
ערב טוב לכולם, שמי נאווה בן יהודה, סמנכ"לית הכספים של הקבוצה. להלן ניתוח הדוחות הכספיים לחציון הראשון לשנת 2023. הכנסות החברה לחציון הראשון לשנת 2023 הגיעו ל-17.8 מיליון דולר, צמיחה של כ-2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ממערכות הגיעו ל-14.5 מיליון דולר, צמיחה של כ-1% בהשוואה להכנסות ממערכות בחציון הראשון לשנת 2022. שיעור הרווח הגולמי של החברה עמד על כ-65% לעומת 67% בתקופה המקבילה אשתקד. סך העלויות של החברה לפי בסיס התאמה IFRS עמדו על כ-12 מיליון דולר בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח התפעולי נובע משינויים קלים בהיקף הוצאות מחקר ופיתוח והנהלה וכלליות ובהיקף הוצאות השכר הכוללות הוצאות בגין הקצאת אופציות לעובדים ונושא משרה שנרשמו בהתאם למודל בלק אנד שולץ. המיסים על רווחי החברה מועמסים בעיקר על חברת הבת בארצות הברית בשיעור ממוצע של 21% ובניכוי שני מרכיבים. הראשון והעיקרי שבהם הוא תמריץ FDII שמעניק לתאגידים מקומיים הטבת מס על הכנסה הנובעת ממוצרים ושירותים הניתנים בשווקים זרים. המרכיב השני הינו ה-R&D קרדיט, זיכוי מס שעומד לזכות החברה ומייצג הטבה לעידוד פעילות מחקר ופיתוח בארצות הברית. שיעור המס האפקטיבי במחצית הראשונה לשנת 2023 הינו 13% לערך לעומת שיעור מס פדרלי של 21% כאמור. הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה הנוכחית הגיע ל-4.3 מיליון דולר בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. ההביטה לחציון הראשון הינה כ-5,664,000 בהשוואה ל-5,822,000 במחצית הראשונה לשנת 2022. הירידה הקלה נובעת בעיקרה מהשינוי הקל ברווחי החברה בהתאמה. צבר המזומנים של החברה עמד על כ-22 מיליון דולר לעומת 10 מיליון דולר במחצית הראשונה של שנת 2022. העלייה בצבר המזומנים נובעת בחלקה מתקבולים מראש בעבור מערכות שטרם סופקו נכון לתקופת הדוח. יתרות המזומנים של החברה ותזרים המזומנים החזוי שלה לחודשים הקרובים הם ברמות היציבות ביותר שהחברה חוותה אי פעם. בהתחשב בכך שצבר ההזמנות של החברה גבוה ומתנהלת פעילות שוטפת לקבלת הזמנות נוספות, הנהלת החברה מעריכה שאין סכנה משמעותית לתזרים המזומנים שלה בשנה הקרובה. הרכוש השוטף של החברה עמד על כ-39 מיליון דולר ומשקף עלייה של כ-1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהעלייה ביתרות המזומנים. נכסי המס המופיעים במאזן מורכבים בעיקרם מנכסי המס של חברת הבת בארצות הברית. חברת הבת צוברת זיכוי מס על השקעותיה במחקר ופיתוח בארצות הברית. זיכוי המס מהווה עבור החברה כלי תמיכה והטבה פדרלית וארצית. נכון לחודש יוני 2023, זיכוי המס הפדרלי נוצל במלואו, והארצי עומד על 3.5 מיליון דולר וניתן למימוש בכלל. ההון העצמי של החברה עומד על 34 מיליון דולר, עלייה של כ-6% בהשוואה למחצית הראשונה של שנת 2022. העלייה נובעת בעיקרה מהגידול ברווחי החברה, מהמרת אופציות למניות שקוזזו על ידי חלוקת דיווידנדים. לסיכום, ובהתייחס למגמות בשווקים הפיננסיים, החברה ממשיכה להציג מבנה פיננסי סולידי, המתבטא בהון עצמי גבוה, ומהווה כ-80% מסך המאזן, לעומת 81% במחצית הראשונה של שנת 2022 ו-78% לסוף שנת 2022. החברה פועלת במימון עצמי, ולפיכך לעלייה בשיעורי הריבית אין השפעה מהותית על עלויות המימון בחברה מחד, ומאידך קיימת השפעה חיובית על הכנסות המימון של החברה במחצית הראשונה של השנה הנוכחית, וזאת כתוצאה מהשקעה בפקדונות לטווח קצר. החברה מקפידה להגן ככל שניתן על מרב צבר המזומנים שלה, כאשר מעל 70% מסך תזרים המזומנים מופקד בפקדונות המבוטחים על ידי התאגיד הפדרלי לביטוח פקדונות בארצות הברית. העלייה באינפלציה השפיעה על החברה בשני מישורים. האחד, השפעה על מבנה העלויות ועלות חומרי הגלם שרוכשת החברה. השני, השפעה על עסקאות החברה במטבע מקומי ביפן ובאירופה, בשל החשיפה לתנודתיות בשערי היורו והיין אל מול הדולר. יחד עם זאת, נכון למועד הדוח וכתוצאה מהשינוי בתמחור מוצרי החברה, לא ניכרת השפעה מהותית על תוצאות הדוחות הכספיים במחצית הראשונה של שנת 2023. החברה בוחנת את המגמות במשק באופן שוטף, מתוך ניסיון למזער את הפגיעה בעלויות ולשמר את יציבותה הפיננסית. עד כאן, בנוגע לדוחות הכספיים למחצית הראשונה של שנת 2023.
אני אקח שתי דקות לפרוק את השאלות שהתקבלו ולמצוא מכנה משותף. אני אשתדל לענות על כמה שיותר שאלות. אוקיי, השאלה הראשונה שאני רואה כאן, האם להערכת החברה קיימת היכולת להמשיך ולהגדיל את הצבר תוך כדי השנה וגם בשנים הבאות? אנחנו, לחציון השני של השנה, אנחנו רואים פעילות עסקית טובה מאוד, גם באסיה וגם בארצות הברית. אנחנו, כפי שציינו, ה-Chip Act, שאמור לתמוך בהצטיידות מסיבית בארצות הברית, בתוכנית שהוכרזה על ידי הממשל האמריקאי, היה בה עיכוב. הממשל האמריקאי לא שלח את התשלומים, צ'קים, התחייבויות לחברות החדשות, כפי שהתחייב. המזומנים נשלחו רק בתקופה האחרונה, ולכן היה דילי בהשקעות. אנחנו כבר רואים עכשיו, עם קבלת מזומנים של מספר חברות, אנחנו רואים כבר עכשיו התגברות של בקשות להצעות מחיר, לציוד וכן הלאה. אנחנו נראה חלק מהתועלת של הפעילות הזו במהלך הרבעון הרביעי, אבל אנחנו בוודאות צופים בשנה בפעילות מסיבית סביב ה-Chip Act בארצות הברית, הצטיידות מסיבית, ואנחנו חושבים שזה יתרום רבות גם לצבר, גם לגידול, וגם לתמהיל המחירות שלכם. שאלה השנייה שיש כאן, האם הצבר הנוכחי עומד בקנה אחד עם כושר הייצור של החברה? התשובה היא כן, בהחלט. לחברה יש כושר ייצור דומה לשנה שעברה, ובמידת הצורך אנחנו גם יכולים להגביר קצב. לא תהיה בעיה לספק את ההזמנות שנכנסו ואלה שיכנסו במהלך החציון השני. מבקשים כאן התייחסות לגבי ההזמנה שנעצרה במכס האמריקאי, ההודעה שמסרנו ב-11 ביולי. אני אפרט במידת האפשר. המקרה הזה הוא מקרה מאוד מעניין. החברה לא הייתה ברשימה השחורה של הממשל האמריקאי. זו חברה חדשה שרכשה ציוד מאיתנו ולא רק מאיתנו. החברה הזו גם רכשה טכנולוגיית ייצור מחברה אמריקאית לפני כשנתיים וחצי. במסגרת הרכישה של טכנולוגיית הייצור והקמת הפאב שלה, היא אפילו שלחה את המהנדסים שלה בארצות הברית, ללמוד כיצד להפעיל את קו הייצור, איזה ציוד לקנות, ציוד ייצור, ציוד בקרה, כל מה שצריך בפאב. הכל נעשה כחוק. הסתבר שהממשל האמריקאי ברגע האחרון התעורר והחליט שהחברה הזאת מסוכנת להם בצורה כלשהי ורוצים למנוע את היכולת שלהם להפעיל את הפאב. ולכן הם לא היו ברשימה השחורה, אבל הממשל הפעיל סעיף בחוק שמאפשר לו לעצור שילוח של ציוד ללקוח או לקוחות שהם חושדים שעלולים לסכן את מה שנקרא הביטחון האמריקאי, National Security. העניין עכשיו נמצא בבדיקה. הפגיעה בנו היא מערכת אחת מתוך מספר מערכות שהתקבלו, נעצרה במכס האמריקאי. הרשויות הודיעו לנו שהן עובדות גם מול כל הספקים וגם מול הלקוח כדי למצוא פתרון. כרגע לא ברור מה תהיה התוצאה של המהלך הזה שהם ביצעו. הם אמרו שזה ייקח מספר חודשים. כולנו מחכים לשמוע. אנחנו נמצאים בקשר רציף עם הרשויות, הם קיבלו מאיתנו את כל האינפורמציה שביקשו, ואנחנו מצפים להחלטה. 580 אלף מתוך 1,700,000 של ההזמנה הזאת נמצאים כרגע תחת הבקרה של הרשויות האמריקאיות במחסנים שלהם. הר הציוד נמצא אצלנו, מכיוון שעוד לא סיימנו לבנות אותו. חברה היא, כפי שציינתי, חברה חדשה, ולא לקוח שהייתה אליו מחירה חוזרת. אנחנו מקווים שהעניין יסתדר, אבל שוב, זה לא בשליטתנו.
נשאלת כאן שאלה, מה לגבי הבייבק? החברה ממשיכה בתוכנית הרכישה העצמית, כפי שפורסם במעמד פרסום הדוחות, הדוחות השנתיים.
יש כאן שאלה לגבי אחוז ההכנסות מסין, ומה הסיכון האמיתי פה, ביטול כל ההזמנות, ככה מנוסחת השאלה. אז כפי שציינו גם במצגת שלי, בשנה הזו אחוז ההכנסות מסין גבוה מאוד. גם ההכנסות וגם אחוז הצבר גבוה מאוד. אנחנו מדברים על בערך 70%. השוק הזה הוא שוק חשוב ביותר עבורנו, עבור כל חברה, אבל בטח עבורנו. אנחנו מתכוונים להמשיך להשקיע בשוק הזה ולהרחיב אותו ככל שניתן. הצמיחה המסיבית בשוק הזה נובעת גם בגלל החלטה אסטרטגית של הממשלה הסינית לנסות ולהשתחרר מתלות ומצבי רוח של ארצות הברית. ולכן הם גם בונים מפעלים חדשים וגם מצטיידים בצורה מסיבית. המחירות שלנו הם גם ללקוחות קיימים וגם ללקוחות חדשים. הצמיחה האדירה בהכנסות החברה מהשוק הסיני נובעת בעיקרה ממחירות ללקוחות חדשים. מה הסיכון? הסיכון הוא כמובן, אי אפשר לדעת איזה חברה ומתי והאם תצטרף לרשימה השחורה. אנחנו מניחים, נכון לעכשיו, שלמעט ההזמנה שנמצאת כרגע אצל הרשויות בארצות הברית, והזמנה שדיווחנו עליה ב-11 ביולי, כל שאר ההזמנות יסופקו השנה, לא רואים סכנה. אבל שוב, זה לא בשליטתם. אני גם רוצה לומר ולציין שאנחנו נמשיך להתרחב בצורה אגרסיבית בשוק הזה. אנחנו פותחים מעבדת בדיקות, testing services, בסין, שתשרת לקוחות שלא מוכנים לשלוח וייפרים לבדיקה במעבדה שלנו בארצות הברית. כפי שאתם יודעים, חלק מההכנסות שלנו מגיעות ממה שנקרא testing services. אלה אפליקציות מיוחדות ובדיקות מיוחדות שאנחנו מבצעים במעבדות שלנו ללקוחות שלא מצליחים לבדוק בעצמם את הווייפרים, וצריכים ייעוץ מקצועי ברמה גבוהה ממהנדסי האפליקציה שלנו, וגם יש לקוחות שאין להם מספיק, מה שנקרא טסט קפסיטי, מספיק ציוד בדיקה אצלם, וכשיש להם צורך בבדיקות דחופות, שולחים את הווייפרים או המארזים לארצות הברית. יש גם מקרים שבגלל ענייני IP אי אפשר לשלוח ווייפרים מסין לארצות הברית או מטיואן לארצות הברית. וכשזיהינו את הפוטנציאל שגלום בפלח השוק הזה, החלטנו להרחיב את הפעילות ולפתוח מעבדת שירות גדולה בסין. זה קורה עכשיו, כבר התחלנו לשלוח ציוד, ואנחנו מתכוונים לעשות את אותו דבר גם בטיואן. שאלה נשאלת כאן, מתי תתחיל ההתעוררות בטיואן? האם בשנת 24 יש סיכוי שסין תרד ל-50% מהמחירות? זו שאלה שנשאלת כאן, ואני אענה. מה שקרה בטיואן השנה, לקחו גישה זהירה ביותר וקונסרבטיבית ביותר, והחליטו לדחות השקעות. זה לא שאין שם פעילות מחירות, וזה לא שאנחנו לא יודעים מה הם הולכים לרכוש, הם פשוט החליטו להשהות. אנחנו יודעים נכון לעכשיו, יהיה פעילות מחירה ויהיו עסקאות בווליום גבוה בטיואן בשנה הבאה, הזמנות ייכנסו לקראת סוף השנה ובתחילת שנה הבאה. כמובן שהכל בהסתייגות של מצב גיאופוליטי, או איזושהי הפתעה דיפלומטית כזו או אחרת. אבל בסביבת עסקים רגילה, אנחנו יודעים שהם מתכוונים לחדש במלוא המרץ את ההשקעות שלהם, וזה יקרה לקראת סוף השנה הזאת ובתחילת שנה הבאה. לגבי החלק השני של השאלה, האם יש סיכוי שסין תרד ל-50% מהמחירות? קשה להתנבא כרגע סטטיסטית איזה אחוז הם יתפסו. הם ימשיכו להיות שחקן מרכזי, אנחנו אבל יודעים שבגלל שצפויה פעילות מחירות גבוהה מאוד בשנה הבאה בארצות הברית, בגלל הצ'יפ אקט, וגם חזרה של טיואן לרכישות והשקעות, וכמובן אנחנו יודעים שגם אירופה מתחילה לרכוש יותר, הסטטיסטית יכול להיות שאנחנו לא נהיה ברמות כאלה גבוהות, אבל בסך הכל פעילות המחירות לשנה הבאה נראית מבטיחה כרגע. יש פה שאלה לגבי ההתקדמות בתחום ה-EMIB. אז כפי שציינתי, המערכת נמצאת עכשיו בפאזה של בדיקות סופיות. אנחנו מתכוונים לשלוח אותה במהלך הרבעון הרביעי. אנחנו גם מדברים עם לקוחות נוספים. אנחנו יודעים שהטכנולוגיה הזאת שנרכשה, המערכת שנרכשה לטובת הטכנולוגיה הזאת עבור חברה מובילה בארצות הברית, אנחנו יודעים שיש חברות נוספות, בעיקר באסיה, שמתכוונות לפתח טכנולוגיה דומה, ומכאן תהיה גם התעניינות במוצר שלנו שאמור לבדוק את הטכנולוגיה הזאת, ואנחנו חושבים שתהיה פעילות מחירה ענפה עם קו המוצרים הזה. כאן עוד שאלה, האם אפשר לשנות את הרישום של החברה במקרה סנקציות חמורות לבעלות ישראלית למשל? אז קודם כל אני רוצה לציין שקואליטר בחברה ישראלית, וחברת האם היא קואליטר בעם בישראל, קואליטר אינק היא חברת הבת בארצות הברית. הנקודה כאן היא שה-IP, ה-Intellectual Property, כל הפטנטים של חברת קואליטר רשומים בארצות הברית. ומכיוון שכך, החוק האמריקאי אומר שכל מה שמיוצא, כל מה שפותח על אדמת ארצות הברית לא יכול להישלח דרך מדינה שלישית ללקוחות שנמצאים ברשימה השחורה. במידה ומישהו יעקוף את החוק הזה, נקרא, הדבר יחשב כעבירה פדרלית, ויהיו סנקציות רציניות גם על החברה וגם על מנהלי החברה. אנחנו לא ניתן ולא רצוי לעקוף את האיסור הזה. אני גם יכול לומר שבארצות הברית מדברים גם על כך שחברות ישראליות שמייצרות בישראל, ה-IP בישראל וכן הלאה, גם עלולות להישאב לתוך הסכסוך הזה, מכיוון שבכל ציוד יש המון רכיבים אמריקאים, ומכיוון שכך ממשלת ארצות הברית לוחצת חזק מאוד על ישראל להשתתף מה שנקרא ב-entity list ולהגביל מחירות לסין. ככה שהחסינות של חברות ישראליות לא מובטחת בסיפור הזה. נווה, יש כאן שאלה לגבי הכנסות מימון, מדוע הם רק 130 אלף דולר, האם תוכלי להתייחס לזה? כנראה לא שמעת אותי, אז אני אענה. זכור לכם, היה המקרה עם הסיליקון וואלי בנק, בעקבות המקרה הזה לקחנו החלטה אסטרטגית, אנחנו החלטה אסטרטגית והחלטנו לבטח כמעט את כל הפיקדונות של החברה. זה תהליך שלקח זמן. כך שההכנסות מריבית, היה דיליי בהכנסות מריבית. בחציון השני אנחנו נראה מספרים גבוהים יותר. עכשיו שאלה אם אנחנו עובדים על מוצרים חדשים. אז התשובה היא, כפי שהצגנו, גם מערכת ה-EMIB היא מערכת חדשה. יש עוד מוצרים חדשים שאנחנו עובדים עליהם. אנחנו כרגע לא יכולים להכריז, גם בגלל שיקולי תחרות. אנחנו בדרך כלל מכריזים על מוצרים חדשים לאחר שקורית המחירה הראשונה, ולכן בגלל שיקולי תחרות אני לא אפרט, אבל אני יכול לומר ולהבטיח שהחברה כל הזמן מפתחת, מתחדשת ונמצאת בדופק יחסית למה שהשוק מבקש וצריך.
יש כאן שאלה לגבי למה לא מחלקים סכום כדיבידנד נוסף. החברה הכריזה הבוקר על חלוקת דיבידנד לחציון הראשון לשנת 2023 בסך 1.5 מיליון דולר, כך שחלוקת דיבידנד אכן מתממשת בחציון הראשון.
לאחרונה שאני רואה כאן לגבי ה-AI, כמובן שגם אנחנו חלק מהמהלך ואנחנו בודקים שבבים. חשוב לציין שה-AI מבחינת כמות ייצור הוא בתחילת הדרך, ואנחנו צופים שעם התגברות ייצור של שבבי AI גם יהיה צורך בדיקות באופן יחסי, ובגלל שכך ירכשו עוד ציוד מאיתנו. אני רוצה להודות לכולם על ההשתתפות, אני מאחל לכולם שנה טובה וגמר חתימה טובה, ואם יש שאלות נוספות נא לשלוח לאתר של החברה ונשתדל לענות. כל טוב.
כל טוב ושנה טובה.